שלום וברכה. אנחנו רואים בפסקה קוף חפי, נדמה לי, נכון? טוב, מה שראינו זה ראינו את ההתחלה של הפסקה הזאת. אנחנו עוסקים ביחס לטענה של הצדוקי שהפרקים לא מסודרים לפי הסדר, והבעיה בטענה הזאת שבעצם הוא בא מתוך זה להטיל פגם ולומר שהדברים שכתובים בתנ"ך הם לא מכוונים סתם דברים שנכתבו בלי ביסוס וכל, מתוך זה כמובן יבוא חורבן גדול לכל התורה. ולכן הגמרא מביאה שרבי אבאו הגיב לצדוקי הזה, כן? ככה אומרת הגמרא, כן, שהוא אמר לו, אתם לא דורשים סמוכים, אנחנו דורשים סמוכים, וכן הפרשיות האלו של אבשלום, של העניין של למה רק שוגעים סמוכות זה לזו. הסביר הרב שצריך להתחיל קודם כל מהשגחת השם על העולם, והשגחת השם על העולם, המשמעות שלה זה שכל דבר שקיים וכל דבר שקורה שממנו אפשר להפיק תועלת, אנחנו מחויבים להפיק את אותה תועלת. בין אם מדובר בדברים חומריים שברור לנו שמכוונת מכוון, וכאן בחומר דברים רוחניים, מוסריים, שאנחנו צריכים להפיק תועלת מ המאורעות שקורים במציאות. והנה הדבר העיקרי, נכון? אנחנו שם בעמודה השמאלית, לא?
כן.
הדבר העיקרי המשלים את כל בני אדם כולם הוא אורה של תורה והופעת רוח הקודש על הנביאים וכותבי כתבי הקודש שעמדו ועומדים לנס עמים לאוילם בדעת יראת השם ויסודי המוסר וחוקי הצדק והמישרים. כן, זאת אומרת הדבר המשפיע ביותר על בני אדם, במובן של ההתפתחות המוסרית הרוחנית שלהם, זה השפעת התורה. וגם השפעות שבאות מקדושה אמיתית, רוח הקודש של הנביאים, שעמדו ועומדים לנס עמים, הכוונה לסמל לעמים, לאוילם בדעת יראת השם ויסודי המוסר חוקי הצדק והמישרים. זאת אומרת, זה לא רק כלפי עם ישראל, אלא גם כלפי כל האנושות. ואם כן, איך ייתכן שיעזבו אלו התועלויות הנשגבות שיוצאות מהתורה ויוצאות מדברי הנביאים ורוח הקודש, זה הכתובים, איך זה יהיה במקרה? אלו התועלויות הנשגבות למקרה, אפילו בחלק קטן שבהם יש למתנו, זאת אומרת בכל פרט שאנחנו יכולים להתפתח ממנו, ודאי שיש פה קבלת מכוון. אם כן, מכל דבר מהן שנוכל לשאוב ידיעות משלמות שעות מדריכות אותנו בדרכי החיים, הכל נעשה בסדר החומה האלוקית שמכוחה נשארו לנו אלה המאורות. ואגב, זה נכון גם ביחס לתורה שבעל פה, ודאי ביחס למה שאנחנו מדברים פה ביחס לתנ"ך, שהשגחת השם ביחס לעניינים שהם משמעותיים להשלמת בני אדם ודאי קיימת גם לפרטי פרטים. ולכן לא יכול להיות שיש חלקים מהתורה ואפילו פרטים מתוך התורה, מתוך הנביאים, מתוך הכתובים, שהם במקרה נמצאים שם. יש השגחת משגיח וכוונת מכוון. עכשיו תאמרו, מה זאת אומרת? הרי זה בני אדם כתבו את זה. כי בני אדם כתבו את ספר יהושע, כתב אותו יהושע. אחר כך ספר שמואל, כתב אותו שמואל וכן הלאה. הספרים האלו נכתבו על ידי בני אדם, אז מה? זה לא אלוקים. אבל צריך לדעת, כמו שהקדוש הוא משגיח על דברים שהם טבע, ברור לנו שמי שנתן את הטבע בנמלה להיות סוחבת את המאכל שלה כל הקיץ כדי שבחורף יהיה לה מה לאכול, ומי שנתן את הטבע בדבורה שתעשה את הדבש, ובפרטים האלה שלא נראים בכלל משמעותיים יש השגחת משגיח וכוונת מכוון, אז קל וחומר גם בדברים שהם פעולות אנושיות. נכון שבני אדם יש בחירה, אבל בחשבון האלוקי הבחירה הזאת היא לא משמעותית. זאת אומרת, היא לא משנה את המהלך האלוקי. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע על העולם כל מיני השפעות כאלו אחרות, הוא משתמש בבחירה של בני אדם. במובן הזה, בני אדם הם כלים ביד ההשגחה, להוציא לפועל את כוונת ההשגחה העליונה. אז זאת אומרת, מעשה בני אדם לא יוצאים מכלל המעשה האלוקי. גם הם כלולים. הרי מה זה מעשה בני אדם? כל המציאות האנושית זה יצירה אלוקית, שהוא יצר. כל הכוחות שיש לבני אדם, כל יכולות היצירה שלהם. גם כל הבחירות של בני אדם, הם כלולים ביצירה האלוקית. וממילא גם מה שבני אדם עושים, כשהדברים נוגעים ביחס לקידום העולם, גם הם בכוונת מכוונים מבחינת המהלך האלוקי. איך זה מסתדר עם הבחירה של בני אדם? אז אלה אלוקים פתרונים. איך בדיוק המהלך הזה של השם שמכוון את הכל, מאפשר גם את העניין של הבחירה. אבל גם הבחירה וההשפעות היוצאות בינו לא יצאו מכלל החשבון של השם, וההשפעה שלו על העולם. ולכן, אנחנו מוסיפים פה על מה שכתוב, לא רק התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה, שעוברת לכל דור ודור, אנחנו אומרים ברכות התורה, ברוך אתה השם נותן התורה. אנחנו מתכוונים גם לתורה שבכתב וגם לתורה שבעל פה. כשאנחנו מברכים ברכה האחרונה, אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת, זה תורה שבכתב. חיי העולם נטע בתוכנו, זה תורה שבעל פה. ברוך אתה השם נותן התורה, מתייחס לשניהם, אבל מה התורה שבעל פה? זה מה שהיה בראש של רבי עקיבא, מה שראש של רשב"י, מה שראש של הגר"א, מה שהיה בראש של כל חכמי דור ודור, עד החכמים בדורותינו. אז מה זה נותן התורה? כן, זה עובר דרכם. הם הכלים שהקדוש ברוך הוא יצר במציאות כדי שהתורה מתוך הכלים האלו תתפשט בעולם. ולכן לא ייתכן שפרטים שהם כלולים בתורה לא יהיו בהשגחה אלוקית. זה המשפט האחרון, הכל נעשה בסדר החוכמה האלוקית, שמכוחה נשארו לנו אלה המאות. וסיפר זה באומרו, זאת אומרת זה גם מה שכתוב בפסוק, מעשה ידיו אמת ומשפט, כך נאמר בספר תהילים, שאין מקרה והפקר בכלל הבריאה התמידית, כי אם הכל לתועלת ושכלול, ומה ההמשך של הפסוק? נאמנים כל פיקודיו. כן, נאמנים כל פיקודיו, קנה מצוות שאין לתועלת ושכלול לחלק המוסרי הרוחני שבמציאות, שהוא החלק המעולה והתכליתי ממנו. זאת אומרת שזה ודאי עוד יותר משמעותי מאשר היצירות החומריות שבאות בהשגחה. סימוכים לעד לעולם, שהם הנשאלים לעד על אדני החוכמה האלוקית להיות לאור עולם. זאת אומרת, כל אותם הנהגות שבאות מכוח תורה, זאת אומרת, המצוות והדרכה האלוקית, כל הוא בא על בסיס התורה שהשפיע הקדוש ברוך הוא על עולמנו. ואיך הנהגה ומציאות תמידית של חוק נשגב במציאות, כלומר של חוקים משמעותיים שהעולם מושפע מהם, שמכתיר את כל האנושות כולה לעבוד עודתה, כן, זאת אומרת, מרומם את העולם לבוא אל הייעוד שלו, לא תהיה בה השגחה בדיוק, אני נמצא גם בקטני היצירות. כן, זה פשוט שיש בו השגחה, על כן ודאי עשויים באמת וישר. זה הפסוק הזה שהוא הביא לו. בתהילים קפ"ד, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. חוכמה נאמנה היא מאיתנו, שאפילו הסמיכות של הפרשיות, גם כן הוציא מהם חלקי תועלת, ואמרי נועם, המועילים לשלימות המוסרית הכללית והפרטית. זאת אומרת, נוכל להוציא מהעינים הללו דברים שמשפיעים על שלמות האדם, שלמות כלל האנושות ושלמות לפרטי האנושות. מזה אנו למדים שהדברים היותר רואים להיאמר שהם מכוונים כמו דקדוקי תורה בתיבותיה ומליצותיה. כל העניינים האלו שכולם הם בארות מים חיים של חוכמת אמת. להורות אותנו דרכי חיים לטוב לנו כל הימים. כן, זה החוכמה האלוקית. כי זאת היא התכונה של החוכמה האלוקית שאין מקרה בדרכיה. זה לא מקרי בגלל שהחכם פלוני החליט לכתוב את זה, ואולי זה אפשר אחרת. בסופו של דבר, כל מה שכלול בתורה, שבא על ידי תלמידים ותיקים, תלמידי חכמים אמיתיים, הוא השגחת השם של השפעת התורה על העולם. התועלת של הדברים הללו לעד נאמן על הכוונה הראשונה מצד ההשגחה האלוקית. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך מהתפיסה של הצדוקי הזה. כן, דרך אגב, הצדוקי, התפיסות הצדוקיות האלה קיימות היום בהרבה מקומות באקדמיה, נמצא התפיסות הצדוקיות האלה. אז אני חושב שהצדוקים זה דבר שייך לבית שני. כן, גם היום יש כאלו שיש להם ישעיהו א', ישעיהו ב', וישעיהו ג', ויש להם כל מיני בלבולים כאלו אחרים, ובבחינתם גם בספר בראשית יש שני ספרים, ספר כזה וספר אחר, ויש להם את הכותב המקראי. אתם מכירים את הכותב המקראי? איזה מין, איזה חכם שהחליט לכתוב כל מיני דברים והגיגים. ככה מתייחסים לזה. וזה שיבוש עצום. ולכן מבחינתם, כן, אפשר לזלזל בפסוקים האלה, זה בזה, וזלזל בדמויות. אין שום בעיה לעשות את הדבר הזה. כי מה זה? זה עניין של חוכמה. מה? וחוכמה אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד אחרת. אצלנו זה לא חוכמה, זה תורה. ותורה, יש לנו נותן התורה. זאת אומרת, זה דברי אלוקים חיים. אנחנו מתייחסים לזה ככה. שזה דברי השם, דבר השם, מהמקור האלוקי. ולכן, אנחנו מדקדקים בכל דבר. רבי עקיבא שהיה מדקדק בקוצי האותיות, זה היה מתוך הדבקות של רבי עקיבא בנותן התורה. מתוך שהוא היה שייך לתורה מצד מקורה האלוקי, אז כל תג ותג יש לו תפקיד ויש לו השפעה ויש לו אמירה, שצריך להניח אותה. אבל כל הצדוקים האלה שנמצאים בחוץ וחושבים את עצמם יותר חכמים מכולם, הם מתייחסים לזה כאילו מדובר באיזושהי חוכמה נוחית. לכן אסור ללמוד מהם. קוף חבב. למה נסבכה? פרשת אבשלום, פרשת גוג ומגוג. אלא אם הולך אדם כלום משאבית שבורד ברבו, זה מה שאמרנו, זה הסמיכות. ואתה אמר לו, כלום יש בן שבורד באביב. זאת אומרת שהיא התייחס לזה שזה אדם שיבוא ויאמר, לא הגיוני שיהיה גוג ומגוג, מה, באים להילחם פה ברצון של הקדוש ברוך הוא? אז אתה אומר לו, כן, יש דבר כזה. יש תופעות כאלה. אומר הרב, תכונת מלחמת גוג ומגוג, כפי המבואר במזמור, למה רגשו? פרק ב' שמה, בספר תהילים, היא כי התעוררו עמים רבים להתקומם על אורן של ישראל ודעותיהם. זאת אומרת, הנביאים ראו לנגד עיניהם מציאות עתידית שהרבה עמים ביחד התאגדו כנגד עם ישראל. גם במובן הפיזי וגם ובעיקר כן במובן הרוחני. ההשפעה שיוצאת מעם ישראל. טוב, זה לא חדש. כל היסטוריה מלאה באנטישמיות כלפי עם ישראל וגם ההווה עדיין מלא באנטישמיות. אבל פה יש איזה מין התאגדות, לא רק שאנחנו עם עם פלוני אז יש שנאה ועם עם עמון יש שנאה, אלא זה יש התאגדות כזאת. למה רגשו גויים? הם ביחד מתאגדים, כן, לגרום, כן, נגד עם ישראל. שיסוד הכל הוא דעת האלוקים שישרישו ישראל ועירו בה את כל העולם כולו על השם ועל משיחו. ומה כמה על השם המשורה? על האידיאל האלוהי. שמופיע בעולם דרך המציאות שנקראת עם ישראל. ואשר לפי סדר ההתפתחות האנושית נראה הדבר שכבר קנה הרעיון הנשגב של דעת השם את לב כל העמים המשכילים. זאת אומרת, נראה לכאורה שהאנושות היא כבר יצאה מהאליליות, כן? והיא כבר שייכת למה שנקרא מונותואיזם, המילה באלוקים אחד. ואם כן, ואיך תתהפך כחומר הדעה המוסרית הנעלה הזאת, עד שנצטרך לזה יד השם גלויה על ידי ישועתן של ישראל? כאמור, והתגדלתי והתקדשתי ונתתי לנגועים רבים. אז אומר הרב, זה פשר השאלה. כלום יושבת שמורד ברבו. זאת אומרת, העולם הרי מכיר כבר במציאות השם. עברנו תהליכים, יצאנו מהאליליות, הגענו כבר לאמונה באלוקים. אז איך יכול להיות שיהיה מלחמת גוג ומגוג, זאת אומרת, על המגמה של השם בעולם? זה פשר השאלה. על כן נאמר לו, כי הרוח, נאמר לו, כי הרוח משחית הצבור בעמקי האנושיות ברוח האדם, אין לשום לו גבול וסדר. זאת אומרת, היצר הרע שקיים בנפשות בני אדם, אין בו חוקים. זאת אומרת, לפעמים אתה יכול לראות כל מיני תופעות, אתה לא היית צופה אותן בכלל. אתה אומר, מה? לפעמים רואים את זה אצל אנשים מסוימים, כל מיני פרשיות כאלה שיוצאות לאוויר העולם, אנשים רואים, מה? האדם הזה באמת הוא כזה? מה הוא גנב כזה? מה הוא מושחת כזה? מה הוא אנס כזה? מה הוא... נכון? זה פלא, ואתה אומר, איך יכול להיות? מה, זה לא נראה ככה. לא נראה שהוא קשור לדברים האלה. אבל זהו, נפש האדם זה דבר שהוא תעלומה. הרבה פעמים יכולים לראות כל מיני דברים לא צפויים. זה מה שאומר, הרוח משחית הצבור, מכאן יש ברוח האדם, אין לשום לו גבול וסדר. אתה חושב שאתה יודע את הכל. ואתה כבר יכול להגיד כל מיני כללים, זה לא, נפש האדם מורכב. אין לו איזה חוקים קבועים שאתה יכול לקבוע ולהגיד, הנה פה תהיה ההתנהלות בצורה כזאת, ושם תהיה התנהלות בצורה אחרת. יש כל מיני דברים מפתיעים. אם הוא בעל תורה אמיתי, אין דבר כזה שזה יקרה. אם הוא מזויף, כן. כן, אין אפשרות שאדם יהיה פועל על פי התורה, באמת, ויקרה לו קלקולים. מה שאני אומר, זה מסקנה לוגית פשוטה. אין דבר כזה. כי התורה לא מבטרת על שום פרט. זאת אומרת, אם אתה תקפיד על כל ההלכות של חושן משפט, אין מצב שאתה תיגע בחצי פרוטה של מישהו אחר. אם תקפיד על כל אבן העזר, אין מצב שאפילו הרהור יהיה לך בענייני העריות. אם תקפיד על כל אור החיים, אין מצב שלא תכוון באיזושהי ברכה. ואם תקפיד על יורה דעה, אין מצב שכנף יתוש ייכנס לך לתוך החסה ותאכל אותו. נכון? זה מה שכתוב שם. אלא מה? כשמזייפים פה ומזייפים שם, ואנחנו לא בדיוק עושים את מה שאנחנו נדרשים לעשות, ואנחנו לא בדיוק לומדים כמו שאנחנו צריכים ללמוד, אז מתחילים להיות כל מיני... הרי התורה שלנו לא מניחה אבן על אבן שהיא לא נוגעת בה. כן, זה לא נצרות. זה כיוון כללי, זה מין רושם כללי, זה מין... תבינו את הכיוון. זה לא סומכים עליך, תבין את הכיוון. זה הכל פרטים, פרטי פרטים, עד הפרט הכי קטן, כן? אפילו איזה צד אתה מתחיל לישון בלילה. צד שמאל אתה תתחיל. כשישנים זה על רגל שמאל, לא, סלם, צד שמאל. ואחר כך, ימין, אחר כך שמאל.
גם שיודעים הרע, אבל יש כן איזה פער בין האידיאל לבין ה...
לא משנה, לכן אמרתי, זה זיוף. אם אנחנו מקיימים את התורה לפרטי פרטים, זה לא יהיה. זה שאנחנו כבני אדם יש לנו חולשות, זה פשיטה. בדיוק בשביל זה אנחנו צריכים את התורה. כן? העוז.
אז אף אחד לא מצליח לקיים את התורה
כולה? בטח שיש כאלה שמצליחים. ויש כאלו צדיקים שהם מצליחים. זה לא הכוונה בדברים שהם גופי תורה. הכוונה בכל מיני בלי כזה. זאת אומרת, תופעות כאלה בשוליים שבשוליים, לא בחטאים מוגדרים.
לא יכולים להיות אנשים שהם לא צדיקים, שקיימים גם
את כל התורה? אם קיימים את כל התורה, הם צדיקים. מה זאת אומרת? הם לא רק צדיקים, הם צדיקים גמורים.
מה שצדיק?
אדם שעושה את כל מה שהוא רצון השם. זה צדיק. שואלים אם זה קשה, זה קשה. שואלים אם זה אפשרי, זה אפשרי. צריך להתמסר לזה. זה קשה לרוץ מרתון? קשה? מאוד קשה. אפשרי? אפשרי. אתם יכולים לרוץ? אם תרצו. אם תרצו באמת, תוך שנתיים וחצי מהיום אתם תרוצו מרתון. ומי שרוצה באמת, יש לו סדר יום אחר מאשר בן אדם שלא רוצה באמת. צריך לשנות את הסדר יום, צריך לאכול בריא, צריך לפנות את ה... ערבים, צריך לפנות את הסופי שבוע, לא יום שבת, שישי. לא שאני מעודד לכם לרוץ מרתון, אתם צריכים לרוץ במקומות אחרים. יש לכם מדף ב' עד סוף המסכת, אז יש לכם הרבה, כל המסכתות מדף ב' עד סוף המסכת, שם צריך לרוץ הרבה. אבל ברור שאם אדם ירצה, זה אפשרי. זה ביכולות האנושיות. זה לא נמצא אצל אנשים, אצל דופן, אחד בעולם. אצל אנשים, כמוני וכמוכם, זה קיים. אם מחליטים, קבל את הדברים באופן רציני, כך גם ביחס לתורה. כן.
אז אל תזמור על עצמך, אני אומר לך, זה רק לחלק מהם, שזה רק כאילו יש בודדים שזה לא חל עליהם?
לא, זה חל על כולם, כי גם אם אתה צדיק, אתה צריך לדעת שצריך כל הזמן להיות מתאמץ כדי להיות ברמה הנדרשת, וצריך להתפלל הרבה על סייעתא דשמיא כדי שלא תיפול מאיפה שאתה צריך להיות. זה הכוונה לתאמין בעצמך ובמותך. זאת אומרת, אתה תחשוב שאם הגעת לאיזשהו הישג, הוא בהכרח יישאר אצלך, אם אתה לא תתמיד כל הזמן לתחזק את זה. ואם אתה לא באמת תתפתח, סביר להניח שגם אתה תיפול גם ממה שהגעת. צריך להתפלל על זה כל הזמן ולרצות את זה כל הזמן. לשם מכוונת התורה. התורה מכוונת אותנו להיות בני אדם שכל הזמן החיים שלהם מלאי עניין, מלאי משמעות, מלאי מאמץ. אין דבר כזה רגל על רגל. זאת אומרת, בהתחלה יכול להיות, אבל אחרי שאתה מבין מה האמת של החיים, אז אין דבר כזה. בשביל לנוח כן, אבל סתם ככה בתור איזו אידיאולוגיה כזאת של בטלנות, אין לזה שום מקום. לשם אנחנו מכוונים כל הזמן, להיות אנשים שכל הזמן מוצאים לפועל, או בלימוד, או בעניינים מעשיים שהם אידיאליסטיים, שהם עסוקים בתיקון העולם, תיקון המציאות, מהפרטים הכי קטנים, לשטוף כלים בבית אם יש לך רוצה, עד לעשות מפעלים גדולים באנושות. כן, וכל מה שבאמצע כמובן. אז בוא נחזור לעניין שלנו. ולפעמים יוצא הכוח המוסרי מסדרו הרגיל הטבעי ופורץ גבוליו, עד שעמים רבים נטעים והולכים בנתיבות לאור, עד שימצא כוח אלוקי מחזיק ומאיר מחשקים לנצח. זאת אומרת, עד שהאנושות משתחררת מהאבילות ומהדרך הרעה. וראינו את זה כבר בהרבה דברים בעולם, שכבר עברנו ברמה האנושית. כן, אם זה עבודה זרה של העולם העתיק, אם זה השלטון של הנצרות והדת המדכאת אחר כך בימי הביניים, אם זה בית החדשה ביחס לקומוניזם, שעם כל הדברים הנוראים שהוא יצר, שאנחנו מאחרי הדבר הזה, עדיין, אבל כל פעם יש לנו אתגרים. זה אתגרים חדשים, חלקם גם אתגרים ישנים, אבל שלא מספיק הזדקקנו מהם. וכן, זה הכוח האלוקי שמחזיק ומרים מחשקים לנצח. והראה על אפשרות מהפכה היסטורית ודעה מוסרית עם רידת אבשלום. זאת אומרת, איפה אנחנו יכולים לראות איזה משהו שאתה אומר, אתה לא מבין מאיפה זה הגיע. זה נראה משהו שלא אמור היה לקרות. כלום יש בן שמורד באביו, שהוא חוץ לטבע וליושר. כן, לא מתאים, זה גם אבא שלו. באופן טבעי יש כפיפות וגם זה לא מתאים מבחינה מוסרית. ויותר יגדל הפלא על העם הגדול, איך יימשך אחר מקרה מרגיז לב ומופר בסדרה מוסרית טבעים כמוהו. העם הגדול זה הכוונה גוג ומגוג. אליו, שעה שהייתה מהפכה כזאת מצויה, כמו אצל אבשלום, נמצאו כל הסיבות שלטו על הרעיונות, שאנחנו משתומעים על זה, איך נהייתה כזאת? כן, אנחנו בבת לאחור, אנחנו לא מבינים, אבל באותו זמן, כן, יש מה שנקרא קרקע, שממנו צומח השיבוש הזה. אך הנעמי, אבא, שהרי התאזרחות של המושג האלוקי בעולם על ידי ישראל, של ההשפעה של מה שאנחנו קוראים לזה המונותואיזם, של השתחררות מעבודה זרה ועניינים כאלה והאמונה באלוקים אחד, בכל זאת, כל זמן שאינו בתארתו לגמרי, ואינו נשאל על יסוד המבורר ועבודה של ישראל ומצחיותם, זאת אומרת, הוא לא מבורר מתוך האמת, האמת היא רק מתוך האמת שבתורה. הסתרי תורה, הוא רפא ועומד להתמוטט, עד שיתמוטט באמת, זה יכול להיות לא יחזיק מעמד, והסתערו רוחות רבות ורעות להפיצו, עד שיש שכלול הנשות מוכרח לבוא והשמתו על דגילו יד השם וחירתו בישראל. שהיה בהתחלה תופעה אלוקית, כן? זה המהלך שמתואר שם בנביאים, של אנושות שהיא מתנערת בעם ישראל, יש לה שנאה גדולה כלפיו ורוצה אפילו להשמיד אותו, גם פיזית וגם בעיקר מבחינה תרבותית רוחנית, אבל המהלך האלוקי הוא לא מאפשר את הדבר הזה. עכשיו זה נשמח, השם אמר אליי בני אתה, אני היום אליתיך, שמהלך הסוף החותמת יהיה כמהלך ההתחלה והפתיחה של האור האלוהי, וההיסטוריה בכל גווניה תיתן עדותה על הצורך הגדול שיהיה בזה ליישב דעתם של בני אדם ולהרן באור אמת וקיים לעד. כן, זאת אומרת, בסופו של דבר, המהלך של השם היא לקדם את האנושות מכל המהלכים האלו שקורים, גם מכאלו שהם נראים נסיגה גדולה ואפילו מפתיעה, כן, ביחס לעולם. בכל אופן, העולם לא נעזב מן ההשגחה האלוקית, אלא הוא מתפתח מתוך גם המהלכים הללו. טוב, עד כאן. Thank you.